ונישק את מגפיה של הנקבה. היא נעצה בו מבט ובעתה בו בכתף. היה ברור שהיא התאמצה לא לבעוט לו בפנים. תיירים נרתעו, וזו קם ועזב במהירות. אבל נראה שדופקי הערפדים מתייחסים לאירוע הזה כמובן מאליו. כשהתקרבנו, אריק הרים את מבטו והזיף את פניו, עד שהבין מי המפריעים. ביל אמר, מנית בראשו. נראה שהערפדים לא לוחצים ידיים. במקום לגשת הישר לשולחן, עמד ביל במרחק זהיר, וכיוון שאחז בידי מעל המרפק, גם אני הייתי חייבת לעצור. נראה שעם הזוג הזה, זה היה המרחק העדיב. מי הידידה שלך? שאלה הנקבה. למרות שלאריק היה מבטא קל, האישה הזו דיברה אמריקאית טהורה, ופניה העגולים ותוויה המתוקים היו מתאימים לנערה חולבת. היא חייכה, וניביה החליקו החוצה, קצת תורסים את התמונה. היי, אני סוקי סטאקהאוס, אמרתי בנימוס. כמה שאת מתוקה, העיר אריק, ואני קיוויתי שהוא חשב על האופי שלי. לא במיוחד, אמרתי. אריק באה בי בהפתעה לרגע, אז הוא צחק, וגם הנקבה צחקה. סוקי, זו פעם, ואני אריק, אמר הערפד הבלונדיני. ביל ופעם העניקו אחד לשני את הנהון הערפדים. הייתה הפוגה, רציתי לדבר, אבל ביל לחץ את זרועי. ידידתי סוקי רוצה לשאול כמה שאלות, אמר ביל. הערפדים היושבים החליפו מבטים משועממים. פעם אמרה, כמו כמה הניבים שלנו ארוכים, או באיזה סוג של ארון קבורה אנחנו ישנים? קולה היה עטור בבוז, והיה ברור שאלו שאלות תיירים שהיא שונאת. לא, גברתי, אמרתי. קיוויתי שביל לא יצוות את זרועי מעליי. לדעתי, הייתי רגועה ועדיבה. היא בעטה בי בתדהמה. מה לעזאזל היה כל כך מקפיץ? התחלתי להתעייף מזה קצת. לפני שביל ייתן לי עוד רמזים כואבים, פתחתי את ארנקי והוצאתי את התמונות. הייתי רוצה לדעת אם ראיתם את אחת מהאנשים האלה בבר. לא הוצאתי את תמונתו של ג'ייסון לפני הנקבה הזו. זה היה כמו להניח קערת חלב לפני חתול. הם הביטו בתמונות. פניו של ביל היו אטומים. אריק הרים את מבטו. הייתי עם זו, אמר בקרירות, תופח על תמונתה של דון. היא אהבה כאב. היה ברור ממצב גבותיה של פעם, שהיא מופתעת מכך שאריק ענה לי. נראה שהיא הייתה מחויבת באופן כלשהו ללכת בעקבותיו. ראיתי את שתיהן. לא הייתי עם אף אחת מהן מעולם. זאת, היא הצביעה לכיוון התמונה של מודט, הייתה יצור פתטי. תודה רבה לכם, לא אקח עוד מזמנכם, אמרתי. וניסיתי להסתובב ולעזוב. אבל ביל עדיין החזיק בזרועי שבויה. ביל, האם אתה קשור מאוד לידידתך? שאל אריק. לקח רגע עד שמשמעות המשפט שקע. אריק החתיך שאל אם הוא יכול לשאול אותי. היא שלי, אמר ביל, אבל הוא לא נעם את זה, כמו שנעם על הערפדים המגילים ממונרו. למרות זאת, הוא נשמע נחוש למדי. אריק איתה את ראשו הזהוב, ושוב בחן אותי מלמעלה למטה. לפחות הוא התחיל בפנים שלי. נראה שביל נרגע. הוא השתחווה בפני אריק, איכשהו כולל את פעם במחווה, ונסוג לאחור שני צעדים. סוף סוף הרשה לי להפנות את גבי לזוג. שיו, מה כל זה היה? שאלתי בלחישה זוהמת. מחר תהיה לי חבורה גדולה. הם מבוגרים ממני במאות שנים, אמר ביל. נראה מאוד ערפדי. זו שרשרת המזון, לפי גיל? שרשרת המזון, אמר ביל בהרהור. זו לא דרך רעה לנסח את זה. הוא כמעט צחק. יכולתי לראות לפי הצורה שבה שפתו התאפתה. אילו היית מעוניינת, הייתי מחויב לתת לך ללכת עם אריק, אמר, אחרי שחזרנו למקומותינו ולגמנו מהמשקאות שלנו. לא, אמרתי בחדות. למה לא אמרת כלום כשדופקי הערפדים באו לשולחן שלנו וניסו לפתות אותי לעזוב אותך? לא פעלנו באותו מישור. אולי לערפדים לא אכפת מניואנסים חברתיים. עמדתי להסביר משהו שלא ממש אוהב שמסבירים אותו. השמעתי קול מאוד לא מנומס של זעם מוחלט. בסדר, אמרתי בחדות. תקשיב, ביל. כשבאת אליי הביתה, הייתי צריכה להזמין אותך. כשבאת הנה איתי, הייתי צריכה להזמין אותך. לא הצעת לי לצאת איתך, לשרוץ בשביל הגישה שלי לא נחשב, ולבקש ממני לקפוץ אליך הביתה, ולהשאיר רשימה של קבלנים לא נחשב. אז תמיד אני זאת שמזמינה אותך. איך אני יכולה להגיד לך שאתה חייב להישאר איתי אם אתה רוצה ללכת? אם הבחורות האלה ייתנו לך למצוא את הדם שלהם, או הבחור ההוא, אם כבר, אני לא מרגישה שיש לי זכות להפריע לך. אריק נראה הרבה יותר טוב ממני, אמר ביל. הוא יותר חזק, והבנתי שהסקס איתו בלתי נשכח. הוא כל כך זקן, עד שהוא זקוק רק ללגימה כדי לשמור על כוחו. הוא כמעט אף פעם לא הורג יותר. אז עד כמה שהרפדים יכולים להיות, הוא בחור טוב. עדיין תוכלי ללכת איתו. הוא עדיין מסתכל עלייך. הוא היה מנסה להקסים אותך אילולי היית איתי. אני לא רוצה ללכת עם אריק, אמרתי בהקשנות. אני לא רוצה ללכת עם אף אחד מדופקי הערפדים, אמר. ישבנו בדממה במשך דקה או שתיים. אז אנחנו בסדר, אמרתי בצורה מעורפלת. כן. לקחנו לעצמנו עוד כמה רגעים חושבים על זה. רוצה עוד משקה, הוא שאל? כן, אלא אם אתה צריך לחזור. לא, זה בסדר. הוא הלך אל הבר. פעם חברתו של אריק עזבה. ואריק נראה כאילו הוא סופר את הריסים שלי. ניסיתי לשמור את מבטי על ידיי, להפגין צניעות. הרגשתי קצוצי כוח כאילו זורמים מעליי, והייתה לי תחושה לא נוחה שאריק מנסה להשפיע עליי. הסתכנתי במבט חטוף, והוא בהחלט הביט בי בציפייה. אני אמורה להתפשט, לנבוח, לבעוט לביל בביצים? חרה. ביל חזר עם המשקאות שלנו. הוא ידע שאני לא נורמלית, אמרתי בקדרות. לא נראה שביל זקוק להסבר. הוא שובר את הכללים כשהוא מנסה להקסים אותך אחרי שאמרתי לו שאת שלי. אמר ביל, הוא נשמע די מעוצבן. קולו לא התחמם עוד ועוד כמו שהיה קורה לי, אלא התקרר יותר ויותר. נראה שאתה אומר את זה לכולם, רטנתי. בלי לעשות עם זה שום דבר, הוספתי לעצמי. זו מסורת של ערפדים, ביל הסביר שוב. אם אני מכריז שאת שלי, אף אחד אחר לא יכול לנסות לשתות ממך. לשתות ממני? איזה ביטוי מלבלב, אמרתי בחדות. ולמשך שתי שניות שלמות, אתה ביל הבעת זעם. אני מגן עלייך, אמר. קולו לא בדיוק ניטרלי כרגיל. האם עלה בדעתך שאני... ועצרתי. עצמתי את עיניי. ספרתי עד 10. כשעשתי להביט בביל, עיניו התמקדו בפניי בלי למצמץ. ממש יכולתי לשמוע את גלגלי השיניים. את לא צריכה הגנה, ניחש ברכות. את מגנה עליי? לא אמרתי כלום. אני יכולה לעשות את זה. אבל הוא אחז באחורי ראשי בידו. הוא סובב אליו את ראשי כאילו הייתי בובה. זה התחיל להיות הרגל מעצבן שלו. הוא הביט אל תוך עיניי בעוצמה כזו, שחשבתי שהוא קודח מנהרות לתוך המוח שלי. קיבצתי את שפתיי ונשפתי על פניו. בו, אמרתי. הרגשתי מאוד לא בנוח. הסתכלתי על האנשים שבבר, הורדתי את המחסום שלי והקשבתי. משעמם, אמרתי לו, האנשים האלה משעממים. באמת, צוקי, על מה הם חושבים? למרות שהוא נשמע מעט מוזר, לשמוע את קולו הייתה הקלה. סקס, 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 וזו הייתה האמת. כל אדם ואדם בבר הזה חשב על סקס, אפילו התיירים, שרובם לא חשבו על סקס עם הערפדים בעצמם, אבל כן חשבו על דופקי הערפדים עושים סקס עם הערפדים. על מה את חושבת, צוקי? לא על סקס, עניתי מיד ובכנות. בדיוק חטפתי הלם לא נעים. באמת? חשבתי על הסיכוי שלנו לצאת מכאן בלי להסתבך. למה חשבת את זה? כי אחד מהתיירים הוא שוטר בתחפושת, והוא בדיוק הלך לשירותים. והוא יודע שיש שם ערפד שנושך את אחד מדופקי הערפדים בצוואר. הוא כבר קרא למשטרה ברדיו הקטן שלו. החוצה, אמר בצורה חלקה, והיינו מחוץ לתא במהירות, נעים אל עבר הדלת. פעם נעלמה, אבל כשעברנו את שולחנו של אריק, ביל סימן לו משהו. באותה צורה חלקה, אריק קם מהכיסא שלו, והתרומם לכל גובה מרהיב, צעדיו היו כל כך יותר ארוכים משלנו, עד שיצא ראשון מהדלת, תפס בידה של השוערת, ודחף אותה החוצה איתנו. כשעמדנו לצאת מהדלת, זכרתי שהברמן, צל ארוך, ענה לשאלותיי ברצון. אז הסתובבתי והפניתי את אצבעי לכיוון הדלת. אומרת לו בבירור לעזוב. הוא נראה מבועל עד כמה שערפד מסוגל, וכשביל משך אותי מחוץ לדלתות הכפולות, הוא זרק את המגבת שלו. בחוץ, אריק חיכה ליד המכונית שלו, קורבט כמובן. עומדת להיות פשיטה, אמר ביל. איך אתה יודע? זה תקע את ביל. אני, אמרתי, משחררת אותו מאשמה. עיניו הכחולות הרחבות של אריק בעקו אפילו במגרש החנייה העגום. הייתי חייבת להסביר. קראתי את מחשבותיו של שוטר מלמלתי. הצצתי כדי לראות איך אריק יתייחס לזה. והוא בא בי באותה הצורה שבה באו בי הערפדים ממונרו. מאורהר, רעב. זה מעניין, אמר. הייתה לי פעם מדיום, זה היה מדהים. גם היא חשבה ככה? קולי היה חד יותר מכפי שהתכוונתי. יכולתי לשמוע את ביל שואף אוויר. אריק צחק, לזמן מה? ענה בצורה מעורפלת. שמענו את הסירנות במרחק. ומבלי להוסיף דבר, החליקו אריק והשוערת לתוך המכונית, ונעלמו לתוך הלילה. המכונית שלהם הייתה איכשהו שקטה יותר ממכוניות אחרות. ביל ואני חגרנו את עצמנו בחיפזון, ויצאנו ממגרש החנייה ביציאה אחת בדיוק כשהמשטרה נכנסה מאחת אחרת. היה איתם רכב ערפדים, מסעית עצורים מיוחדת בעלת סורגי כסף. נהגו בו שני שוטרים ממחלק הניבים, והם זינקו מתוך המכונית שלהם, והגיעו אל דלת המועדון במהירות כה רבה, עד שנראו מטושטשים בעיניי האנושיות. המשכנו לנסוע לאורך כמה רחובות, כשלפתע נכנס ביל למגרש חנייה של עוד מרכז קניות חשוך. מה? התחלתי, אבל לא המשכתי. ביל שחרר את חגורת הבטיחות שלי, הסיט את המושב לאחור, ותפס אותי לפני שגמרתי את המשפט. פחדתי שהוא כועס וניסיתי להדוף אותו מעליי. באותה עמידה, יכולתי לנסות למשוך עץ. פיו מצא את פי, וידעתי מה העניין. בחיי הוא ידע לנשק. אולי היו לנו קצרים בתקשורת במובנים מסוימים, אבל זה לא היה אחד מהם. נהננו נורא במשך אולי 5 דקות. הרגשתי את כל הדברים הנכונים עוברים לי בגוף כמו גלים. למרות המבוכה שבלהיות במושב הקדמי של מכונית, הצלחתי להרגיש בנוח, בעיקר בגלל שהוא היה כל כך חזק ומתחשב. נשכתי את אורו, הוא השמיע קול שנשמע כמו נהמה. סוכי, קולו היה מחוספס. זזתי ממנו אולי 2 סנטימטר. אם תמשיכי את זה, אני אקח אותך בין אם את רוצה בזה ובין אם לא, אמר, והיה ברור שהוא מתכוון לזה. אתה לא רוצה, אמרתי בסופו של דבר, משתדלת שזו לא תהיה שאלה. או, כן, אני רוצה. והוא תפס את ידי והראה לי. פתאום היה אור בוהק ומסתובב לידינו. משטרה, אמרתי. יכולתי לראות דמות יוצאת מהניידת ומתקדמת לכיוון החלון של ביל. שלא יגלה שאתה ערפד, ביל, אמרתי בחיפזון, חוששת מהשפעת הפשיטה על פנטזיה. למרות שרוב כוחות המשטרה אהבו שהערפדים מצטרפים אליהם בעבודה, עדיין היו ברחוב המון דעות קדומים נגד ערפדים, במיוחד כחלק מזוגות מעורבים. ידו הכבדה של השוטר נקשה על החלון. ביל הניע את הרכב ולחץ על הכפתור שהנמיך את החלון. אבל הוא שתק. והבנתי שניביו עוד לא נסוגו. אם יפתח את הפה, זה יהיה ברור לגמרי שהוא ערפד. שלום, אדוני השוטר, אמרתי. ערב טוב, אמר האיש די באדיבות. אתם יודעים שכל החנויות כאן סגורות, נכון?
כן, אדוני.
אני יודע שהתעסקתם פה קצת, ואין לי שום דבר נגד זה. אבל שניכם צריכים ללכת הביתה כדי לעשות דברים מהסוג הזה.
זה מה שנעשה, הנהנתי בהתלהבות, וביל הצליח להנמיך את ראשו בנוקשות.
פשטנו על בר כמה רחובות מכאן, אמר שוטר הסיור כבדרך אגב. יכולתי לראות רק חלק קטן מפניו, אבל הוא נראה בגיל העמידה וחסון.
אתם באים משם במקרה?
לא, אמרתי. בר ערפדים, העיר השוטר.
לא, לא אנחנו.
תני לי רק להעיר עם הפנס על הצוואר שלך, מיס, אם לא אכפת לך.
ממש לא.
ובחיי, הוא העיר עם הפנס הישן ההוא על הצוואר שלי ועל הצוואר של ביל.
בסדר, רק בדקתי. תמשיכו הלאה.
כן, זה מה שנעשה.
ניד הראש של ביל היה אפילו עוד קצת יותר תמציתי. בזמן ששוטר הסיור חיכה, החלקתי בחזרה אל הצד שלי, והידקתי את חגורת הבטיחות, וביל הכניס את המכונית להילוך אחורי. ביל רתח.
כל הדרך הביתה שמר על שתיקה קודרת, נראה לי, בזמן שאני נטיתי לראות את כל העניין כמצחיק. שמחתי לגלות שביל לא היה אדיש לקסמי, עד כמה שהיו כאלה. התחלתי לקוות שיום אחד ירצה לנשק אותי שוב. אולי לזמן ארוך יותר ובכוח רב יותר, ואולי אפילו נוכל ללכת יותר רחוק?
ניסיתי לא לצפות ליותר מדי.
למעשה, היו דבר או שניים שביל לא ידע עליי, שאף אחד אחר לא ידע, ונזהרתי מאוד להשתדל ולהנמיך את הציפיות שלי.
כשהגענו חזרה לבית של סבתא, הוא יצא ופתח את הדלת שלי, מה שגרם לי להרים גבה.
אבל אני לא אחת שתפריע למעשה אבירי. אני מניחה שביל ידע שהזרועות שלי מתפקדות, ושהמוח שלי מסוגל להבין את מנגנון פתיחת הדלת. כשיצאתי, הוא נסוג.
נפגעתי, הוא לא רצה לנשק אותי שוב, הוא התחרט על הפרשה הקודמת.
בטח היא טבע אחרי פעם המקוללת ההיא, או אולי אפילו צל ארוך.
התחלתי להבין שהיכולת לקיים יחסי מין במשך כמה מאות שנים נותנת מקום להרבה התנסויות. האם יהיה רע כל כך להוסיף טלפתית לרשימה שלו?
כתפיי נשמטו מעט, וחיבקתי את עצמי בזרועותיי.
קר לך? שאל ביל מיד, והניח את זרועו סביבי.
אבל זו הייתה המקבילה הגופנית למעיל, ונראה שהוא משתדל להיות רחוק ממני, עד כמה שהיד מאפשרת.
אני מצטערת שהטרדתי אותך, לא אבקש ממך עוד, אמרתי, שומרת על כל שטוח.
בזמן שדיברתי הבנתי שסבתא לא קבע תאריך שבו ביל ידבר עם הצאצאים, אבל היא וביל פשוט יהיו חייבים לפתור את זה.
הוא עמד ללא ניה, לבסוף אמר, את כל כך תמימה שזה לא יאומן, והוא אפילו לא הוסיף את הנספח על הפיקחות, כפי שעשה קודם.
טוב, אמרתי ללא אבא, זה מה שאני.
או אולי אחת מהתעלולים של אלוהים, אמר, וזה נשמע הרבה פחות נעים.
אני מניחה, אמרתי בחריפות, שפשוט תצטרך לגלות.
עדיף שאני אהיה זה שמגלה, אמר בקדרות, ולא הבנתי בכלל.
הוא ליווה אותי אל הדלת, ואני לגמרי קיוויתי לעוד נשיקה. אבל הוא נתן לי ניקור קטן במצח.
לילה טוב, סוכי, לחש.
הנחתי את לחיי כנגד לחיו לרגע.
תודה שלקחת אותי, אמרתי, וזזתי ממנו מהר, לפני שיחשוב שאני רוצה משהו אחר.
אני לא מתקשרת אליך שוב.
ולפני שאיבדתי את נחישותי, החלקתי לתוך הבית החשוך, וסגרתי את הדלת בפניו של ביל.
5.
בהחלט היו לי הרבה דברים לחשוב עליהם בימים הבאים. בתור מישהי שתמיד אוגרת דברים חדשים כדי לא להשתעמם, היה לי מצבור שיספיק לי לשבועות. רק האנשים בפנטזיה היו מזון לבחינה, בלי לומר שום דבר על הערפדים. השתוקקתי לפגוש ערפד אחד, ועכשיו פגשתי יותר משרציתי להכיר. הרבה גברים מבונטון והאזור נקראו אל תחנת המשטרה כדי לענות על כמה שאלות בנוגע לדון גרין והרגליה. למרבה המבוכה, הבלש בלפלאואר התחיל להסתובב בבר בשעות שבהן לא היה בעבודה, אף פעם לא שותה יותר אלכוהול מאשר בירה אחת, אבל בוחן כל דבר שהתרחש סביבו. כיוון שמרלוץ לא בדיוק היה חממה לפעילות לא חוקית, לאף אחד לא ממש היה אכפת מרגע שהם התרגלו לזה שאנדי היה שם. נראה שהוא תמיד בוחר שולחן בחלק שלי, והוא התחיל לשחק איתי משחק דומם. כשבאתי לשולחן שלו, הוא היה חושב על משהו פרובוקטיבי, מנסה לגרום לי לומר משהו. הוא כנראה לא הבין כמה לא הגון זה היה. הפרובוקציה הייתה הנקודה, לא האלבון. הוא פשוט רצה שאקרא את מחשבותיו שוב, לא יכולתי להבין למה. אז אולי בפעם החמישית או השישית שהייתי צריכה להביא לו משהו, בטח דיאט קולה, הוא דמיין אותי משתובבת עם אחי. הייתי כל כך עצבנית כשניגשתי לשולחן, יודעת לצפות למשהו, אבל לא יודעת למה בדיוק, שכבר הייתי מעבר לרוגז ובתוך ממלכת הדמעות. זה הזכיר לי את העינויים הפחות מתוחכמים שספקתי כשהייתי בבית הספר היסודי. אנדי הביט למעלה במבט מצפה, וכשראה את הדמעות, טווח מדהים של הבאות חלפו על פניו ברצף, ניצחון, אכזבה, ואז בושה צורבת. שפכתי את הקולה המזוינת על החולצה שלו, הלכתי הישר החוצה מעבר לבר, דרך הדלת האחורית. מה העניין? שאל סם בחדות. הוא היה ממש מאחוריי. הנדתי בראשי, לא רוצה להסביר, ושלפתי ממחתה מזדקנת מכיס המכנסיים שלו, כדי לנגב בה את העיניים. הוא אמר לך דברים מגילים? שאל סם, קולו נמוך וכועס יותר. הוא חשב אותם, אמרתי בחוסר אונים, כדי לקבל ממני תגובה. הוא יודע. בן זונה, אמר סם, וכמעט השיב אותי לחושי. סם לא קילל. ברגע שהתחלתי לפקוט, נראה שלא יכולתי לעצור. בכיתי על אין ספור דברים קטנים ומעיקים שהצטברו. פשוט תחזור פנימה, אמרתי, נבוכה מהמזרקה שיצרתי. אני אהיה בסדר בעוד דקה. שמעתי את דלת הבר נפתחת ונסגרת. הנחתי שסם עשה כבקשתי. אבל במקום, אנדי בלפלאואר אמר, אני מצטער, סוכי. זה מיס סטאקהאוס בשבילך, אנדי בלפלאואר אמרתי. נראה לי שעדיף לך ללכת לגלות מי הרג את מודט ועדון, במקום לשחק איתי משחקי מוח מרושעים. הסתובבתי והבטתי בשוטר. הוא נראה נבוך להחריד. חשבתי שהבושה שלו נראית כנה. סם הניף את זרועותיו מלא באנרגיות של כעס. בלפלאואר, אם אתה חוזר הנה, שב באזור של מישהי אחרת, אמר, אבל קולו עצר הרבה אלימות כבושה. אנדי הביט בסם. הוא היה כפול ממנו באובי, גבוה בחמישה סנטימטרים. אבל אני הייתי שמה את הכסף שלי על סם באותו רגע. ונראה שגם אנדי לא רצה להסתכן באתגר, ולו רק מתוך היגיון בריא. הוא פשוט הנהן וחצה את מגרש החנייה לעבר מכוניתו. השמש נצנצה על הגוונים הבלונדיניים בשערו החום. סוכי, אני מצטער, אמר סם. זו לא אשמתך. את רוצה לקחת קצת הפסקה? אנחנו לא כל כך עמוסים היום. לא, אני אגמור את המשמרת שלי. שרלסי התחילה להיכנס לקצב של העבודה, אבל לא הייתי מרגישה טוב אם הייתי עוזבת. זה היה היום החופשי של ארלין. חזרנו פנימה אל הבר, ולמרות שכמה אנשים הביטו בנו בסקרנות כשנכנסנו, אף אחד לא שאל מה קרה. היה רק זוג אחד שישב באזור שלי. הם היו עסוקים באכילה והכוסות שלהם היו מלאות במשקה. אז הם לא הצטרכו אותי. התחלתי לסדר כוסות יין. סם נשען על משטח העבודה לידי. האם זה נכון שביל קומפטון עומד לדבר מול צאצאי המתים הדגולים הלילה? לפי מה שסבתא שלי אומרת. את הולכת? לא תכננתי. לא רציתי לראות את ביל עד שיתקשר אליי או יקבע לפגוש אותי. סם לא הוסיף דבר, אבל מאוחר יותר אחר הצהריים, כשלקחתי את הארנק שלי מהמשרד שלו, הוא נכנס והתעסק עם כמה ניירות על השולחן. הוצאתי את המברשת שלי וניסיתי לשחרר קשר בקוקו שלי. מהדרך שבה סם היסס, היה ברור שהוא רוצה לדבר איתי. וחשתי גל של כעס, בגלל חוסר הישירות המאפיין את הגברים. כמו אנדי בלפלאואר, הוא יכול היה פשוט לשאול אותי על הנכות שלי במקום לשחק איתי במשחקים. כמו ביל, הוא יכול היה פשוט להצעיר על הכוונות שלו, במקום משחק החם-קר המוזר הזה. אז אמרתי יותר בחדות מכפי שהתכוונתי. הוא הסמיק תחת מבטי. תהיתי אם תרצי ללכת איתי לפגישה של הצאצאים, ואחר כך לשתות קפה. נדהמתי. המברשת שלי עצרה באמצע תנועה. מספר דברים עברו לי בראש. תחושת היד שלו כשהחזקתי בה ליד הבית של דון גרין. הקיר שפגשתי במוחו. חוסר החוכמה בלצאת עם הבוס. בטח אמרתי, אחרי הפסקה מובחנת. נראה שהוא נושם שוב. יופי, אני אאסוף אותך מהבית שלך ב-7:20 בערך. הפגישה מתחילה ב-7:30. בסדר, נתראה אז. חששתי שאעשה משהו מוזר אם אשאר, לכן תפסתי את הארנק שלי ויצאתי החוצה אל המכונית. לא יכולתי להחליט אם לצחקק בעליצות או להנח על טיפשותי. השעה הייתה 5:45 כשהגעתי הביתה. סבתא כבר הייתה ליד השולחן, אוכלת ארוחת ערב בגלל שהייתה צריכה לצאת מוקדם, להביא כיבוד לפגישה של הצאצאים שנערכה במתנס. מעניין אם הוא היה יכול לבוא, אם היינו עורכים אותה בהיכל אחוות הבפיסטים הנאמנים, אמרה סבתא משום מקום. אבל לא הייתה לי שום בעיה להינעל על חוט המחשבה שלה. נראה לי, אמרתי. אני חושבת שהרעיון שהערפדים מפחדים מחפצים דתיים לא נכון, אבל לא שאלתי אותו. כן, יש להם צלב גדול תלוי שם, המשיכה סבתא. אני כן אגיע לפגישה בסוף, אמרתי. אני הולכת עם סם מרלוט. הבוס שלך, סם? סבתא הייתה מאוד מופתעת. כן, גברתי. טוב. סבתא התחילה לחייך בזמן שהניחה את הצלחות על השולחן. ניסיתי לחשוב מה ללבוש בזמן שאכלנו סנדוויצ'ים וסלט פירות. סבתא הייתה נרגשת לקראת הפגישה, מלהקשיב לביל ולהציג אותו בפני חבריה. ועכשיו היא הייתה איפשהו בחלל החיצון, בטח בסביבות ונוס, כיוון שממש היה לי דייט עם בן אדם. אנחנו נצא אחר כך, אמרתי. אז נראה לי שאני בטח אגיע הביתה, בערך שעה אחרי שהפגישה תיגמר. לא היו כל כך הרבה מקומות לשתות בהם קפה בבונטון, והמקומות האלו לא בדיוק היו מקומות שרציתי לבלות בהם. בסדר, חמודה, פשוט תקחי את הזמן. סבתא כבר הייתה לבושה, ואחרי ארוחת הערב עזרתי לה להמיס את מגשי העוגיות ואת קנקן הקפה הגדול, שקנתה בדיוק בשביל אירועים כאלה. סבתא הביאה את המכונית שלה מסביב אל הדלת האחורית, מה שחסך לנו המון צעדים. היא הייתה מאושרת עד כמה שניתן, וטרחה ופטפטה כל זמן שהמסנו. זה היה לילה כלבבה. השלתי את בגדי המלצרית שלי, ונכנסתי למקלחת בשיא המהירות. בזמן שהסתבנתי, ניסיתי לחשוב מה ללבוש. שום דבר שחור ולבן זה היה בטוח. די נמאס לי מציבי המלצריות של מרלוט. גילחתי רגליים שוב. לא היה לי זמן לחפוף את השיער ולייבש אותו, אבל עשיתי את זה בלילה הקודם. פתחתי לרווחה את הארון שלי ובאיתי. סם ראה את השמלה הלבנה עם הפרחים. סמלת הג'ינס לא הייתה חגיגית מספיק בשביל החברים של סבתא. בסוף משכתי החוצה זוג מכנסי חקי וחולצת משי בצבע ברונזה עם שרבולים קטנים. היו לי סנדלי אור חומים וחגורת אור חומה שיראו טוב. תליתי שרשרת סביב צווארי, הוספתי זוג עגילי זהב גדולים והייתי מוכנה. כאילו תזמן את זה, סם צלצל בפעמון. כשפתחתי את הדלת, היה רגע של מבוכה. אתה מוזמן להיכנס, אבל אני חושבת שיש לנו בדיוק זמן. הייתי רוצה לבקר ולשבת, אבל אני חושב שיש לנו בדיוק זמן. שנינו צחקנו. נעלתי את הדלת והפסקתי לחייך, וסם מיהר לפתוח את דלת הטנדר שלו. כשניסיתי לדמיין לעצמי איך יהיה לטפס אל המושב הגבוה באחת מהחציות הקצרות שלי, שמחתי שלבשתי מכנסיים. צריכה עזרה? שאל בתקווה. נראה לי שהצלחתי, אמרתי, מנסה לא לחייך. שתקנו בדרך למתנס, שהיה בחלק הישן יותר של בונטון, החלק שקדם למלחמה. הבניין לא קדם למלחמה, אבל באמת היה מבנה שנהרס במהלך המלחמה במקום שבו עמד, למרות שלא נראה שלמישהו יש תיעוד בנוגע למה שימש הבניין. צאצאי המתים הדגולים היו חבורה מעורבת. היו כמה חברים מאוד זקנים, מאוד שבירים, וכמה חברים לא כל כך שבירים ומאוד נמרצים. והיה אפילו קומץ של גברים ונשים בגיל העמידה. אבל לא היו חברים צעירים, דבר שעליו סבתא התאבלה לעתים קרובות, תוך כדי שליחת מבטים משמעותיים לכיווני. מר סטרלינג נוריס, חבר ותיק של סבתא שלי, וראש העיר של בונטון, היה מברך באותו הערב. הוא עמד בפתח הדלת ולחץ ידיים ושוחח מעט עם כל מי שנכנס. "מיס סוקי, את נראית יפה יותר מיום ליום," אמר מר נוריס. "וסם? לא ראינו אותך משנת קוקוס. סוקי, זה נכון שהערפד הזה הוא ידיד שלך?" "כן, אדוני." "את יכולה להבטיח לי שאנחנו בטוחים?" "כן, אני בטוחה. הוא איש נחמד מאוד. בריאה? ישות? אם אתה אוהב את המתים החיים, הוא די מגניב?" "אם את אומרת," אמר מר נוריס בפיקפוק, "בזמני, דבר כזה היה סיפור מעשייה." "או, מר נוריס, אלו עדיין הזמנים שלך," אמרתי בחיוך המעודד שנדרש ממני, והוא צחק וכיוון אותנו הלאה פנימה. וזה מה שנדרש ממנו. סם לקח את ידי וניווט אותי אל השורה הכמעט אחרונה של כיסאות המתכת, ואני נופפתי אל סבתא שלי כשהתיישבנו. בדיוק הגיע הזמן שהפגישה תתחיל, ובחדר היו אולי 40 אנשים, קהל די רציני לבונטון, אבל ביל לא היה שם. ברגע זה עלתה על הבמה הנשיאה של הצאצאים, אישה מוצקה ומסיבית בשם מקסין פורטנברי. "ערב טוב, ערב טוב," הכריזה. "אורח הכבוד שלנו בדיוק התקשר לומר שהמכונית שלו עושה בעיות, והוא יאחר בכמה דקות. אז בואו נמשיך וננהל את הפגישה שלנו בזמן שאנחנו מחכים לו." הקבוצה נרגעה, ועברנו את כל הדברים המשעממים. סם ישב לצידי כשידיו שלובות על חזהו, וקרסולו הימני מונח על רגלו השמאלית. הקפדתי לשמור על המחסום הנפשי שלי ועל פניי מחייכים, והרוח קצת יצא לי מהמפרשים כשסם נשען כלפיי מעט ולחש, "זה בסדר להירגע." "חשבתי שאני רגוע," לחשתי בחזרה. "אני לא חושב שאת ידעת איך להיות רגוע." זקפתי את גבותיי לעברו. יהיו לי כמה דברים לומר למר מרלוט אחרי הפגישה. ברגע זה נכנס ביל, והיה רגע של דממה מוחלטת, בזמן שאלו שעוד לא ראו אותו קודם לכן, התרגלו לנוכחותו. מי שלא היה במחיצתו של הרפד קודם לכן, בהחלט צריך להתרגל לזה. באור הניאון, ביל באמת נראה הרבה יותר לא אנושי, מאשר תחת התאורה העמומה שבמרלוט, או התאורה העמומה באותה עמידה שבביתו שלו. לא הייתה שום דרך שבה ייראה כמו בחור רגיל. החיוורון שלו היה מודגש מאוד, כמובן, והבריכות העמוקות של עיניו נראו אפלות וקרות יותר. הוא לבש חליפה קלה בצבע תכלת, ואני מוכנה להתערב שזו הייתה עצה של סבתא. הוא נראה נפלא. הקו הדומיננטי של גבותיו, העיכול של אפו הבולט, השפתיים המסוטטות, הידיים הלבנות עם אצבעותיהן הארוכות, והציפורניים הגזורות בקפידה. הוא שוחח עם הנסיעה, וחיוכו קפוץ השפתיים סחף אותה. לא ידעתי האם ביל מטיל קסם על כל החדר, או האם האנשים האלו פשוט היו מלאי עניין, אבל כל הקבוצה השתתקה בציפייה. לבסוף ביל ראה אותי. אני נשבעת שגבותיו התאפתו. הוקד לי קידה קטנה, ואני הנהנתי בחזרה, לא מוצאת בתוכי שום חיוך להעניק לו. אפילו בקהל עמדתי בקצה הבריכה העמוקה של הדממה שלו. גברת פורטנברי הציגה את ביל, אבל אני לא זוכרת מה היא אמרה, או איך התחמקה מהעובדה שביל היה יצור מסוג שונה. ביל התחיל לדבר. הבחנתי בהפתעה קלה שהיו לו רשימות. לצידי, סם נשען קדימה, עיניו קבועות בפניו של ביל. לא היו לנו שמיכות ומעט מאוד אוכל, אמר ביל בשלווה. היו הרבה עריקים. זו לא הייתה עובדה חביבה על הצאצאים, אבל כמה מהם עיננו בהסכמה. הדיווח הזה כנראה התאים למה שהם למדו במחקרים שלהם. גבר קשיש בשורה הראשונה הרים את ידו. אדוני, האם במקרה הכרת את סבא רבא שלי, טוליבר המפריז? כן, אמר ביל לאחר רגע. ההבעה על הפנים שלו הייתה בלתי קריאה. טוליבר היה ידידי. ורק לרגע היה משהו כל כך טרגי בקולו, עד שהייתי חייבת לעצום את עיניי. איך הוא היה? האיש הזקן שאל ברעד. ובכן, הוא היה נמהר, מה שהוביל למותו, אמר ביל בחיוך עקום. הוא היה אמיץ, ומעולם לא הרוויח אגורה בחייו שהוא לא בזבז. איך הוא מת? היית שם? כן, הייתי שם, אמר ביל בלאות. ראיתי אותו נורא על ידי צלף צפוני ביער במרחק של כ-30 קילומטרים מכאן. הוא היה איתי כי הוא היה מורעב, כולנו היינו. בערך באמצע הבוקר, בוקר קר, טוליבר ראה נער מהחיל שלנו נורא, בזמן ששכב במחסה גרוע באמצע שדה. הנער לא היה מת, אבל פצוע קשה, אבל הוא היה מסוגל לקרוא לנו, וזה מה שהוא עשה, כל הבוקר. הוא קרא לנו שנעזור לו, הוא ידע שהוא ימות אם מישהו לא יעזור לו. החדר היה כל כך שקט. עד שאפשר היה לשמוע סיכה נופלת. הוא צרח ונאנח, כמעט יריתי בו בעצמי כדי להשתיק אותו, כי ידעתי שלהסתכן ולהציל אותו יהיה מעשה התאבדות. אבל לא יכולתי להביא את עצמי להרוג אותו, זה יהיה רצח, לא מלחמה, אמרתי לעצמי. אבל מאוחר יותר הצטערתי שלא יריתי בו, כי טוליבר היה מסוגל אפילו פחות ממני להתמודד עם התחינות של הנער. אחרי שעתיים כאלה, הוא אמר לי שהוא מתכנן לנסות ולהציל את הנער. התווכחתי איתו, אבל טוליבר אמר לי שאלוהים רצה שהוא ינסה. הוא התפלל בזמן ששכבנו ביער. למרות שאמרתי לטוליבר שאלוהים לא רצה שהוא יבזבז את חייו בטיפשות, שהיו לו אישה וילדים שהתפללו שיחזור הביתה בשלום, טוליבר ביקש ממני להטעות את האויב בזמן שינסה להציל את הנער. הוא רץ אל השדה כאילו היה זה יום אביבי, והוא נח היטב. והוא הגיע עד הנער הפצוע, אבל אז הידדה יריעה, וטוליבר נפל מת. אחרי כמה זמן, הנער התחיל לצרוח לעזרה שוב. מה קרה לו? שאלה גברת פורטנברי, קולה שקט ככל שהצליח. הוא חי, אמר ביל, ובקולו הייתה נימה ששלחה צמרמורת במורד גבי. הוא שרד את היום ההוא, והצלחתי להחזיר אותו באותו הלילה. בדרך כלשהי האנשים האלו קמו לתחייה כשביל דיבר, ולאיש הזקן בשורה הראשונה היה עכשיו זיכרון להוקיר, זיכרון שאמר הרבה על אופיו של אביו הקדמון. אני לא חושבת שאף אחד מהנוכחים בפגישה באותו הערב היה מוכן להלם העדות של מלחמת האזרחים מפי ניצול. הם היו מרותקים, הם היו מזועזעים. לאחר שביל ענה על השאלה האחרונה, מחיאות הכפיים היו רועמות, או לפחות רועמות עד כמה ש-40 אנשים יכולים לייצר. אפילו סם, לא המעריץ הכי גדול של ביל, הצליח להצמיד את ידיו אחת לשנייה. כולם רצו להחליף מילה עם ביל אחרי הפגישה, מלבד סם ומלבדי. בזמן שאורח הכבוד המסויג הוקף בצאצאים, סם ואני התגנבנו החוצה אל הטנדר של סם. הלכנו אל מזנון הלובסטרים, בר מפוקפק שבמקרה היה בו אוכל ממש טוב. אני לא הייתי רעבה, אבל סם אכל פאי לימון מוקצף עם הקפה שלו. זה היה מעניין, אמר סם בזהירות. הנאום של ביל? כן, אמרתי באותה זהירות. יש לך רגשות כלפיו? אחרי כל חוסר הישירות, סם החליט להסתער על השער הראשי. כן, אמרתי. סוכי, אמר סם, אין לך שום עתיד איתו. מצד שני, הוא היה בסביבה כבר כמה זמן. אני מתארת לעצמי שהוא יהיה באזור עוד כמה שנים. את אף פעם לא יכולה לדעת מה הולך לקרות להרפד. לא יכולתי להתווכח עם זה, אבל כפי שציינתי בפני סם, גם לא יכולתי לדעת מה הולך לקרות לי, בת אדם. התנצחנו ככה יותר מדי זמן. בסופו של דבר מעוצבנת אמרתי, מה הקשר שלך לזה, סם? אורו האדמומי הסמיק, עיניו הכחולות הבורקות פגשו בשלי. אני מחבב אותך, סוכי. כידידה, או לפעמים כמשהו אחר. אה? אני פשוט שונא לראות אותך בוחרת בדרך לא נכונה. הבטתי בו. הרגשתי את האהבה המפקפקת נוצרת על פניי. גבות מחובצות אחת אל השנייה. זווית הפה נמשכת למעלה. בטח, אמרתי. קולי מתאים לפניי. תמיד חיבבתי אותך. עד כדי כך שהיית חייב לחכות עד שמישהו אחר הראה עניין לפני שהעלית את זה בפניי? זה מגיע לי. נראה שהוא מהרהר במשהו, משהו שרצה לומר, אבל לא הייתה בו את ההחלטיות לומר אותו. מה שזה לא היה, ברור שהוא לא הצליח לומר את זה. בוא נלך, הצעתי. יהיה קשה להחזיר את השיחה בחזרה לקווים ניטרליים, הבנתי. עדיף לי כבר ללכת הביתה. הנסיעה החזרה הייתה די מצחיקה. סם כל הזמן נראה על סף דיבור, אבל פשוט ניער את ראשו והמשיך לשתוק. הייתי כל כך עצבנית עד שרציתי להקות אותו. הגענו הביתה מאוחר יותר משחשבתי. האור של סבתא דלק, אבל שאר הבית היה חשוך. לא ראיתי את המכונית שלה, אז הנחתי שהיא חנתה מאחור כדי לפרוק את השאריות הישר אל תוך המטבח. אור במרפסת דלק בשבילי. סם הלך מסביב ופתח את דלת הטנדר, וירדתי למטה. אבל בחושך רגלי פספסה את המדרגה ונפלתי החוצה. סם תפס אותי. קודם ידיו אחזו בזרועותיי כדי לייצב אותי, ואז הן פשוט החליקו סביבי. והוא נשק אותי. הנחתי שזה עומד להיות ניקור לילה טוב, אבל פיו פשוט התעכב. זה באמת היה יותר מנעים. אבל פתאום הצנזור הפנימי שלי אמר, זה הבוס. ניתקתי מגע בעדינות, ומיד היה מודע לכך שאני נסוגה, ובעדינות החליק את ידיו מטה על זרועותיי, עד שפשוט החזקנו ידיים. הלכנו אל הדלת ללא מילה. נהניתי, אמרתי ברכות. לא רציתי להעיר את סבתא, ולא רציתי להישמע קופצנית. גם אני. שוב פעם מתישהו? נראה, אמרתי. באמת לא ידעתי מה אני מרגישה כלפי סם. חיכיתי עד ששמעתי את הטנדר מסתובב, לפני שקיביתי את האור במרפסת ונכנסתי לתוך הבית. פתחתי את כפתורי החולצה תוך כדי הליכה, עייפה ומוכנה ללכת למיטה. משהו היה לא בסדר. עצרתי באמצע חדר המגורים, הבטתי מסביב. הכל נראה בסדר, לא? כן, כל הדברים היו במקום.
זה היה ריח. זה היה מין ריח של מטבע. ריח נחושתי, חד ומלוח. ריח של דם. הוא היה כאן, איתי, לא למעלה, איפה שחדרי האורחים נחו בבדידות מאורגנת. סבתא, קראתי.
סניתי את הרעידה שבקולי. הכרחתי את עצמי לזוז. הכרחתי את עצמי ללכת לדלת החדר שלה. הוא היה ללא רבב. הדלקתי את האורות בזמן שהסתובבתי בבית. החדר שלי היה בדיוק כמו שהשארתי אותו. השירותים היו ריקים. חדר האמבטיה היה ריק. הדלקתי את האור האחרון. המטבח היה...
צרחתי, שוב ושוב. ידיי פרפרו באוויר בחוסר אונים, רועדות יותר עם כל צרחה.
שמעתי כל ריסוק מאחוריי, אבל לא יכולתי לדאוג. הידיים הגדולות אחזו בי והזיזו אותי, וגוף גדול היה ביני לבין מה שראיתי על רצפת המטבח. לא זיהיתי את ביל, אבל הוא הרים אותי, והזיז אותי אל חדר המגורים, למקום שבו לא יכולתי לראות יותר. סוכי אמר בנוקשות, תשתקי, זה לא עוזר.
אם הוא היה נחמד אליי, הייתי ממשיכה לצבוח. מצטערת, אמרתי, עדיין מזועזעת. אני מתנהגת כמו הנער ההוא.
הוא בא בי ללא הבא.
זה מהסיפור שלך, אמרתי בחוסר תחושה.
אנחנו חייבים להתקשר למשטרה.
בטח.
אנחנו חייבים לחייג בטלפון.
חכה, איך הגעת הנה?
סבתא שלך הסיעה אותי הביתה, אבל התעקשתי לעזור לה לפרוק את המכונית.
אז למה אתה עוד פה?
חיכיתי לך.
אז ראית מי הרג אותה?
לא, הלכתי הביתה דרך בית הקברות להחליף בגדים. הוא לבש מכנסי ג'ינס כחולים וחולצה של ה-Grateful Dead, ופתאום התחלתי לצחקק.
זה פשוט נפלא, אמרתי, מתפוצצת מצחוק.
ופתאום בכיתי. הרמתי את הטלפון וחייקתי למוקד החירום. אנדי בלפלאואר הגיע בתוך 5 דקות. ג'ייסון הגיע ברגע שתפסתי אותו. ניסיתי להתקשר אליו ב4 או 5 מקומות שונים, ובסופו של דבר תפסתי אותו במרלוץ. טרי בלפלאואר השגיח על הבר בשביל סם באותו ערב, וכשהוא חזר אל הטלפון, אחרי שאמר לג'ייסון להגיע אל הבית של סבתא שלו, ביקשתי ממנו להתקשר לסם ולהגיד לו שיש לי בעיות ושאני לא אוכל לעבוד כמה ימים. טרי כנראה התקשר אל סם ממש מיד, כי סם היה אצלי בבית בתוך 30 דקות, באותם הבגדים שלבש לפגישה הערב. כשראיתי אותו השפלתי את מבטי, ונזכרתי שפתחתי את כפתורי החולצה כשנכנסתי לחדר המגורים. עובדה שנשכחה ממני לחלוטין. אבל מראי היה מעוגן. הבנתי פתאום שביל כנראה סידר את זה. אולי אחר כך זה יביך אותי. אבל באותו רגע הייתי רק אסירת תודה. ג'ייסון הגיע, וכשאמרתי לו שסבתא מתה, ומתה באופן אלים, הוא רק הביט בי. נראה ששום דבר לא קורה מאחורי העיניים שלו. כאילו שמישהו מחק את היכולת שלו לקלוט עובדות חדשות. לפתע מה שאמרתי נקלט, ואחי שקל ברכב במקום. ואני קראתי לפניו. הוא הניח את זרועותיו סביבי, והניח את ראשו על כתפי. ופשוט נשארנו ככה זמן מה. היינו כל מה שנשאר. ביל וסם היו בחוץ בחצר הקדמית, יושבים על כיסאות מתקפלים, לא מפריעים למשטרה. מהר מאוד ג'ייסון ואני התבקשנו לצאת החוצה, למרפסת לפחות, וגם אנחנו העדפנו ללכת לשבת בחוץ. זה היה ערב חמים, וישבתי בפניי אל הבית, שהיה כולו מואר כמו עוגת יום הולדת, והאנשים שנכנסו ויצאו ממנו נראו כמו נמלים שהורשו להצטרף למסיבה. כל התעשייה הזו מקיפה את הרקמה שפעם הייתה סבתא שלי. מה קרה? שאל ג'ייסון בסופו של דבר. חזרתי הביתה מהפגישה, אמרתי לאט מאוד, אחרי שסם עזב בטנדר שלו.
ידעתי שמשהו היה לא בסדר, הסתכלתי בכל החדרים.
זה היה הסיפור של איך מצאתי את סבתא מתה, הגרסה הרשמית. וכשהגעתי למטבח, ראיתי אותה. ג'ייסון סובב את ראשו באיטיות, עד שעיניו פגשו בשלי. תספרי לי. נדתי בראשי בדממה. אבל הייתה לו זכות לדעת. היכו אותה, אבל אני חושבת שהיא ניסתה להתגונן. מי שלא עשה את זה חתך אותה קצת, ואז חנק אותה, כמו שזה נראה. לא יכולתי אפילו להביט בפניו של אחי. זו הייתה אשמתי. קולי לא היה רם יותר מלחישה. ואיך הבנת את זה? אמר ג'ייסון, קולו כהה ונרפה ותו לא. הבנתי שמישהו בא להרוג אותי כמו שהרגו את מודת ועדון, אבל במקום זה סבתא הייתה שם. יכולתי לראות את הרעיון מפעפע דרך מוחו של ג'ייסון. הייתי אמורה להיות בבית היום, בזמן שהיא הייתה בפגישה, אבל סם הזמין אותי ללכת ברגע האחרון. המכונית שלי הייתה כאן כרגיל, כי נסענו בטנדר של סם. סבתא הכנתה את האוטו שלה מאחור בזמן שפרקה אותו, אז זה לא נראה כאילו שהיא שם, רק אני. היא הסיעה את ביל הביתה, אבל הוא עזר לה לפרוק והלך להחליף בגדים. אחרי שהוא הלך, מי שזה לא היה, תפס אותה. איך אנחנו יודעים שזה לא היה ביל? שאל ג'ייסון, כאילו שביל לא ישב שם ממש לידו. איך אנחנו יודעים שזה לא היה כל אחד אחר, אמרתי, זועמת על אחי והמוח האיטי שלו. זה יכול להיות כל אחד, כל אחד שאנחנו מכירים. אני לא חושבת שזה היה ביל, אני לא חושבת שביל הרג את מודת ועדון, ואני כן חושבת שמי שהרג את מודת ועדון, הרג את סבתא. האם ידעת, אמר ג'ייסון, קולו רע מדי, שסבתא השאירה את הבית הזה רק לך? היה זה כאילו שפך עליי דלי של מים קרים. ראיתי גם את סם נרתע. עיניו של ביל הפכו כהות וקרירות יותר. לא, פשוט תמיד דנחתי שאתה ואני נתחלק בו, כמו שהתחלקנו בבית האחר, הבית של ההורים שלנו, זה שג'ייסון גר בו עכשיו. היא גם השאירה לך את כל האדמה. למה אתה אומר את זה? עמדתי לפקוט שוב, בדיוק כשכבר הייתי בטוחה שהייתי יבשה מדמעות. היא לא הייתה הוגנת, צעק, זה לא הוגן, ועכשיו היא לא יכולה לסדר את זה. התחלתי לרוד. ביל משך אותי מהכיסא, והתחיל ללכת איתי לאורך ולרוחב החצר. סם ישב מול ג'ייסון, והתחיל לדבר איתו בכנות, קולו נמוך ואז. זרועו של ביל הייתה סביבי, אבל לא יכולתי להפסיק לרוד. הוא התכוון לזה, שאלתי. לא מצפה שביל יענה. לא אמר. הרמתי את מבטי בהפתעה. לא, הוא לא יכול היה לעזור לסבתא שלך, והוא לא יכול להתמודד עם המחשבה על מישהו שעורב ומחכה להרוג אותך והורג אותה במקום. אז הוא חייב לכעוס על משהו. ובמקום להתרגז עלייך שלא נהרקת, הוא כועס על דברים. לא הייתי נותן לזה להדיג אותי. אני חושבת שזה די מדהים שאתה אומר את זה, אמרתי לו בבוטות. לקחתי כמה שיעורי ערב בפסיכולוגיה, אמר ביל קומפטון, ארפד. ולא יכולתי שלא לחשוב. ציידים תמיד לומדים את הטרף שלהם. למה שסבתא תשאיר לי את כל זה ולא לג'ייסון? אולי תגלי מאוחר יותר, אמר. וזה נראה לי בסדר גמור. אנדי בלפלאואר יצא מהבית ועמד על המדרגות, מביט בשמיים, כאילו שנכתבו שם רמזים. קומפטון, קרא בחדות. לא, אמרתי, וקולי נשמע כנעמה. הרגשתי את ביל משפיל את מבטו אליי בהפתעה קלה, שהייתה תגובה רצינית, אם היא באה ממנו. עכשיו זה הולך לקרות, אמרתי בזעם. את כן הגנת עליי, אמר. את חשבת שהמשטרה תחשוד בי, שהרקתי את שתי הנשים האלה. בגלל זה רצית לוודא שהן היו נגישות לערפדים אחרים. עכשיו את חושבת שהבלפלאואר הזה ינסה להאשים אותי במוות של סבתא שלך. כן. הוא לקח נשימה עמוקה. היינו בחושך, ליד העצים שתחמו את החצר. אנדי שאג שוב את שמו של ביל.
סוכי, אמר ביל בעדינות, אני בטוח שאת היית הקורבן המיועד, כפי שאת בטוחה.
לשמוע מישהו אחר אומר את זה, היה די מזעזע.
ואני לא הרגתי אותן.
אז אם הרוצח הוא אותו הרוצח, אז לא אני עשיתי את זה, והוא יראה את זה, אפילו אם הוא בלפלאואר.
התחלתי ללכת בחזרה אל תוך האור. רציתי ששום דבר מזה לא יהיה. רציתי שהאורות והאנשים ייעלמו, כולם, גם ביל. רציתי להיות לבד בבית עם סבתא שלי, ורציתי שהיא תראה שמחה, כמו שהייתה בפעם האחרונה שראיתי אותה. זה היה קר וילדותי, אבל עדיין יכולתי לייחל לכך. הייתי אבודה בחלום הזה, כל כך אבודה, עד שלא ראיתי פגיעה מתקרבת, עד שהיה מאוחר מדי. אחי ג'ייסון נעמד לפניי וסתר לי. זה היה כל כך בלתי צפוי וכל כך כואב, שאיבדתי את שיווי המשקל שלי, והתנודדתי הצידה, נוחתת חזק על ברך אחת. נראה שג'ייסון עומד לתקוף אותי שוב, אבל ביל היה לפניי פתאום, קורע. הניבים שלו היו שלופים, והוא היה מפחיד כעוגן. סם הכשיל את ג'ייסון והפיל אותו, ואולי הוא הטיח את פניו של ג'ייסון באדמה, פעם אחת ליתר ביטחון. אנדי נראה עמום למראה הפגנת אלימות כל כך בלתי צפויה. אבל אחרי שנייה צעד על המדשאה אל בין שתי הקבוצות הקטנות שלנו. הוא הביט בביל ובלה את רוקו, אבל אמר בקול יציב, קומפטון, זוז הצידה, הוא לא יקה אותה שוב. ביל נשם נשימות עמוקות, מנסה לשלוט ברעב שלו לדמו של ג'ייסון. לא יכולתי לקרוא את מחשבותיו, אבל יכולתי לקרוא את שפת הגוף שלו. לא בדיוק יכולתי לקרוא את מחשבותיו של סם, אבל יכולתי לדעת שהוא כועס מאוד. ג'ייסון התייפח. מחשבותיו היו בלגן כחול, מסובך ומבולבל. ואנדי בלפלאואר לא חיבב אף אחד מאיתנו, וקיווה שהוא יוכל לנעול כל אחד ואחד מחורבן מאיתנו, מסיבה זו או אחרת. בעייפות דחפתי את עצמי לעמידה, ונגעתי בנקודה הכואבת בלחי. משתמשת בה כדי להסיח את דעתי מהכאב שבליבי, האבל הנוראי שנחת עליי. חשבתי שהלילה הזה לעולם לא ייגמר. ההלוויה הייתה הגדולה ביותר שאי פעם נערכה בקהילת רנארד. זה היה מה שהכומר אמר. מתחת לשמי קיץ זוהרים, סבתא שלי נקברה ליד אמא שלי ואבא שלי, בחלקה המשפחתית שלנו, בבית הקברות העתיק, שבין בית קומפטון לבית של סבתא. ג'ייסון צדק. זה היה הבית שלי, עכשיו. הבית ו-80 דונם של האדמה שהקיפו אותו היו שלי, כמו גם זכויות המחצבים. הכסף של סבתא, כמה שהיה ממנו, חולק בינינו באופן הוגן. וסבתא שיערה שאני אתן לג'ייסון את החלק שלי של הבית שהורינו גרו בו, אם ארצה להחזיק בזכויות מלאות לבית שלה. היה קל לעשות את זה, ולא רציתי שום כסף מג'ייסון בתמורה לחצי ההוא, למרות שעורך הדין פיקפק שאמרתי לו את זה. ג'ייסון פשוט התפוצץ אם אני אזכיר משהו בנוגע לתשלום בתמורה לחצי שלי. העובדה שהבית היה שייך גם לי, מעולם לא הייתה יותר מפנטזיה מבחינתו. אף על פי כן, זה שסבתא השאירה לי את הבית שלה בגלוי, גרם להלם רציני. היא הבינה אותו טוב יותר ממני. מזל שהייתה לי הכנסה מלבד זו שמעבר, חשבתי בכבדות, מנסה להתרכז במשהו מלבד אובדנה. תשלום המיסים על האדמה והבית, ועוד תחזוקת הבית, מה שסבתא עשתה לפחות באופן חלקי, באמת ימתחו את ההכנסה שלי. אני מניחה שתרצי לעבור, אמרה מקסין פורטנברי בזמן שנקטע את המטבח. מקסין הביאה סלט ביצים ונקניק, וניסתה להיות מועילה במיוחד על ידי קרצוף. לא, אמרתי בהפתעה. אבל חמודה, עם מה שקרה ממש כאן? פניה הכבדים של מקסין התקמתו בדאגה. יש לי הרבה יותר זיכרונות טובים מהמטבח הזה,
מאשר זיכרונות רעים, הסברתי. או, איזו דרך טובה להסתכל על זה, אמרה בהפתעה. סוכי, את באמת הרבה יותר חכמה ממה שאנשים חושבים. שיות,